אנחנו נבדוק עכשיו מה קורה ביהדות התורה. חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
נציג דגל התורה, אתה גם יוצא עכשיו מפגישת מסע ומתן כזו.
כן, לכבודכם יצאתי בפגישה, כן, לא נראה לי שתשמעו את הצעקות, מעתיים זה הולך על מי מנוחות, אז בסדר. אני לא רחוק מכאן מהחדר שבו חבריי ונציגי הליכוד יושבים, אז אנחנו התחלנו מסע ומתן, מעתיים אנחנו עוברים לציצים וזה מתקדם. זה לא המתקדם בכותרת שכותרת סופית אחרי הישיבה, שהוא מתקדם, הכוונה שיש איזה מרות. זה מתקדם, אנחנו מתקדמים בסעיפים. אני מאוד מקווה, אני גם בטוח שיש רצון טוב. יש סעיפים רבים שצריך להגיע להבנה, להסברה מה הסעיף הזה, ולראות איך באמת מממשים אותם ואיך יישומם. שאר הדברים, יש דברים גדולים יותר, שעל זה אני מניח שעוד יהיה דיון נוסף, אבל זה ככה מתקדמים, מסע ומתן.
אוקיי, הרב מקלב.
אני רוצה להגיד באופן משפט אחד לרשותך.
כן.
הייתה שאיפה, באמת היה רצון להגיע למהר, דבר שלא היה, אבל בגלל שהכנסת הייתה, הקואליציה הזאת היא בעצם האופוזיציה שהייתה, והיינו, ידענו אותה, היינו בדרך, היינו תיומים כל הזמן, ואמרו נעשה את זה מהר. אבל בסופו של דבר ראו שכל אחד רוצה להגיע למסע מותן ולממשלה הזאת עם הדברים שחשובים לו והוא צריך אותם ולקח זמן. דברים שלקח זמן היו עכשיו את האכזבה מהציפיות, את פיתחו ציפיות לעשות ממשלה הקודמת שזה מצח לעשות. אבל באופן טבעי זה דרכה של מסע מותן. אין כאן איזה קשיים שהם שונים מכל מסע מותן. בגדול אני אומר את זה.
הרב מקלב, כשאנחנו מדברים על סוג של מסע מותן, אז ברור שמטבע הדברים מתקדמים סעיפים, סעיף אחר סעיף, מלבנים כל דבר. השאלה היא האם התחושה שלכם מול הליכוד, זה ששם יש מי שמנסה לסגור דברים בלי שהם יהיו כתובים, בלי שהם יהיו חתומים, בלי להתחייב, אלא סיסמאות כלליות, נדאג לחינוך, נטפל באלף, נטפל בבית, ואז יום אחרי השבעת הממשלה, צריך שוב פעם לחזור, להתחיל להתווכח במשרד האוצר, עם הפקידות, על מה כן ומה לא, או שאתה יודע לומר לנו שעל כל סעיף שמגיעים אליו להסכמה, הוא מנוסח עד הסוף, והליכוד חותם בצד השני.
אז לא מהסיבות שאתה, אומר, שאתה אמרת, באמת זאת הייתה הכוונה השנת, לעשות רק הכל בראשי פרקים, בעשרת הקרונות וכוונות. אבל זה שבסוף זה לא יוצא, זה לא בגלל שיש מישהו שאנחנו חושדים, שמישהו שלא רוצה לקיים את זה בסוף, יתעלה בזה. מכיוון שאתה, ככל שאתה רוצה יותר להבטיח את עצמך, בניסוח אתה רואה שכל ניסוח מביא איתו עוד ניסוח יותר, שמשלים את הניסוח הקודם ומעביר את הניסוח הקודם, ולכן הולכים לניסוח יותר רחב. אני לא חושב שיש מישהו שאומר עכשיו בכוונת מכוון, הוא אומר, אני רוצה להבטיח משהו ואני רוצה ניסוחים מעופלים שאני לא צריך לקיים אותם. יש כמובן בעניין הזה, יש נושאים שאנחנו חושבים שאנחנו קצת אולי רוצים לחדד את הגישה החדשה. המסעים המתנים שהיו עד עכשיו, הם מסעים מתנים שאני הכרת אותם, אני כבר הרבה שנים עוד גדעון סער ואלקין שנהלו מסעים מתנים מטעם הליכוד, אבל זה היה בתוך הרצון שכל חברי הקואליציה העתידית יסכימו, יש לנו ישראל, פעם היית ישראל ביתנו, פעם היית כחלון, שלא היינו בדעה אחת, במקרה הזה זה להיות קואליציה עם מוצא שם עתידית שהיא הומוגנית, שהיא כן יכולה לדבר בדבר אחד, ולא צריכים לרצות מישהו אחר ולהגיע איתו לסיכומים בוויכוחים פנימיים. יש מול אולי תפיסה שכדאי שלא לא לחדד דברים, זה מביא סינה, ושזה נושא לא, לא, לא פשוט, שזה מביא אולי אי הבנות, ויש אולי צריך אולי למתן את זה ולא לחדד את זה בדבר הזה, הדברים יעשו ממילא. ואנחנו חושבים שלא שאנחנו לא רגישים, אני לא אומר שאנחנו מתעלמים מהסתה ומהכפשות והשמצות ומסעים כאלה, לא צריך להתעלם מזה, לא צריך לא להיות קשובים, אבל אסור שהדברים האלה יביאו די כך שאתה נמנע מלעשות דברים, להגיע. לא יכול להיות שרובם, רוב הדברים האלה הם בכוונת מכוון, הם יודעים שהכל שקר, כולל אני מדבר על הפוליטיקאים שעומדים היום, והדוגמה שהייתה היום שראש עתיד, אני כבר לא קורא לו ראש הממשלה כמעט, משהו שהוא עשה היום, היום זה לא ראש הממשלה מדבר ככה, היום מדבר כמפלגת אופוזיציה, שכח את כל מה שהבטיח, כאילו שלא היה לפני משהו, דברים שהוא
לא, בסך הכל כמה שנים כנראה ניסה להתמתן בתקווה שאולי אחת מהמפלגות החרדיות תלך איתו, שזה מתנפץ, אז הוא חזר לעצמו.
אז לקחנו בחשבון, שזה כן פשוט, זה היה, אז היה מייסר, זה היה סוג של מסווה, איזה מסכה כזאת, ועכשיו אדם חזר למהות ול...
אז בוא נדבר על המשמעות,
אבל לכן אני רק אשים את המשפט.
על הדברים המהותיים, כן.
אני רק אשים את המשפט שבנושא הזה, אנחנו צריכים, אבל אנחנו עשו שהדברים האלה אימנו. צריך לעשות את כל דבר בשום שכל, באחריות, באמת להיות בטוחים בעצמך שאתה הולך על משהו שהוא מאוזן, או משהו שהוא סביר, שיש בזה את היושרה, את השוויוניות ואת הצרכים האמיתיים, ולתקן אפליות, לתקן ולהגיע לידי שוויוניות, אבל מכאן ואילך ולטפל ולהסביר את עצמך, אבל לא למנע מלעשות דברים בגלל שזה יוסיף מנדטים יש עתיד, אנחנו לא שמה בכלל.
אז אני רוצה לשאול אותך, הרב מקלב, על הדברים המשמעותיים. לא הכל אפשר ככה עכשיו לפתוח פה בשידור, כי דברים עדיין בתוך מסע ומתן ורגישים, אז אני מניח רגע לחוק הגיוס למשל, ולדברים משמעותיים אחרים, בוא נדבר על יוקר המחיה ומצוקת הדיור, ותקציבי חינוך, בעצם בסוגיית הכסף, שהיא הסוגיה המשמעותית, ועכשיו במסע ומתן אפשר לסכם דברים, אפשר לסכם מחירים, אחוזים, תנאים, סעיפים, באיזה רמה של סעיפים הדברים מנוסחים? האם בנושאים האלה גם כן יהיה אמירה כללית, יושבו התנאים של מוסדות החינוך החרדים לכך וכך, או שיורדים לרזולוציה ולסעיפים?
אז אני אתחבר למה שאתה אמרת, אנחנו לא עושים רק סעיפים כלליים, אנחנו באמצע מסע מתן, אני לא ארחיב בדבר הזה, אבל בנושאים שאתה דיברת עליהם, שבאמת נושאים מרכזיים מאוד, נושאים שיגדו יותר לרמת הפירוט, אנחנו, יש לנו פרקים שלמים, פרק שלם בעניין הזה, ההסכם לא הסכם קצר, הוא פרקים שלמים שיורדים לפרטים, לא יודע לפרטי פרטים, אבל יורדים לפרטים, גם בדרך, גם בגישות השונות שצריכות להיות, בתפיסות השונות, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבסופו של דבר יש, או אגיד, זאת אומרת, זה לא מתאים, אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו רוצים לרמת, אם אנחנו מדברים על חינוך, אנחנו רוצים לרדת לרמת פירוט יותר גדולה, איך הנושא הזה יהיה בכל השדרה, גם בנושא, בכל המישורים שבחינוך, וגם מגיל הרך עד הגיל היותר מבוגר, כפי שידוע, וגם בנושא השכר של העובדים במערכת החינוך, על כל שלביהם ועל כל תפקידם וכל הגדרתם. אז גם בנושא של ההגדרות החוקיות והמציאותיות של מוסדות החינוך, וגם בנושא של עובדי מערכת החינוך.
טוב.
ובתור שם... דבר בדיור, יש לנו פרק ארוך, כמובן שזה משרד השיקום, אז כל הפרק הזה, זה כבר, הפרק הזה הוא יותר בהסכם עם הממשלה כביצוע, פחות מדיניות השר, שמדיניות השר קובע. אבל כאן במקרה הזה, יותר את ההסכם ואת המשאבים ואת ההסכמים ואת ההבנות שצריכות עם הממשלה ועם שרים אחרים, עם משרדים אחרים שקשורים כולם, בסופו של דבר שיקום קשור לעוד משרדים, כמו דברים רבים אחרים, צריך להיות שכולם דברו בשפה אחת ובהבנה אחת, ועל זה אנחנו, וזה הליכוד צריך לתאם את זה בין כולם, שלא יהיו בדברים האלה אי הבנות, הכל נתברר מראש. ובנושאים ודאי, יוקר מחיה זה נושא מרכזי מאוד, ויש דברים שמרכיבים, בנושא שמרכיבים את יוקר מחיה, אנחנו ודאי לא נדבר על גזרות, שזה ברור, הדברים הם ברורים, אבל גם במדיניות, כולל שזה יוקר מחיה נובע מהרבה דברים, אתה דיברת דיור גם חוץ משהו יוקר, משהו מצוקה כללית, הוא גם יוקר מחיה, אם אנשים היום משלמים היום, חלק גדול מלוקחי המשכנתאות, משלמים היום 1,000 שקל יותר לחודש, 20%, באחוזים מאוד גבוהים יותר לחודש, זה אירוע מאוד גדול אצל משפחה, אצל זוגות צעירים, שזה יכול להכריע את היכולת ההתנהלות הכלכלית שלהם. זאת הוצאה שהם לא יכולים להתמודד. אנחנו כל זה עירים, אנחנו שואפים, וזה, בעניין הזה, אין ספק שיש איזה דעה אחת. ואני צריך לדעת איך עושים את זה, מה עושים, מה סדרי
עדיפויות. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא אחד אחרון, והוא פסקת ההתגברות. אחרי שאנחנו עוסקים בנושא הזה כמה שבועות, ושומעים מומחים וחוות דעת ומשפטנים, הפוליטיקאים כולם אומרים שזה באמת רגע נדיר שאפשר להעביר את פסקת ההתגברות, ומצד שני יש כל מיני פרשנים פוליטיים, משפטיים ועורכי דין בכירים, שאומרים כן, יש צדק בעברת פסקת ההתגברות, אבל צריך לזכור שזה דבר שיכול להתהפך גם לצד השני, בכל מיני סיפורים אחרים. השאלה אם אתם אומרים, אנחנו במילא מעולם לא בנינו על בגץ ולא תעלינו בו תקוות, לכן אנחנו הולכים על זה עד הסוף, או שעדיין מנסים להכניס כל מיני סייגים בפסקת ההתגברות?
המילה פסקת התגברות היא לא דיבר אחד בתוך עשרת הדיברות. זה נושא, זה תוכן. זה תוכן שבא ואומר להחזיר או לחזק את המעמד של הכנסת מול בית המשפט, שבית המשפט החזיש אותו והוא לקח סמכויות שלו. זאת המטרה בעניין הזה, וגם הקואליציה הזאת יודעת, בכלל הימין יודע, שאם הוא רוצה לנהל מדיניות, רוצה משילות, והוא רוצה להוביל דברים, צריך להבין שהדברים האלה זה כולל גם הדברים ביום יום שבגץ פסל, גם כל מיני מהלכים, אני זוכר שהוא פסל אפילו את הבתי כלא, דברים שעשו את זה בשביל מצוקה, להפחתת הבתי כלא, בג"ץ פסל, בג"ץ התערב גם במדיניות מונע מהממשלה דברים, נותן פסיקות היום, שהוא לא צריך לבטל, שואלים אותי כמה חוקים הוא ביטל, לא משנה מספר, הוא לא נותן היום, הוא נותן פרשנות ופסקות בלי שהוא חיקק, ועכשיו אתה כדי, כשאתה רוצה לבוא ולתקן את זה, ולחוקק ולהגדיר את זה בהבנה, בהתנהלות שאתה רוצה, לא נותנים לך משפטנים, אתה לא יכול להתנהל, בגלל שבג"ץ פסק בדיון כזה ואחר. אנחנו, איך זה יהיה, אנחנו קשובים לשמוע, הליכוד מציע מערג של חוקים, כמה חוק, שלושה חוקים כל אחד בא לסדר את השני, כל מה שאתה חושב שפסקת התגברות צריך להיות ביסוד השפיטה, ביסוד החקיקה, שינוי, לעשות את הדברים כדי שיסגרו את הדברים האלה. מדובר כאן אנשים שמומחים, יש להם בעלי ניסיון ויש להם הבנה עמוקה בנושאים האלה. אנחנו יודעים עוד, ואני לא אסתיר את זה, שאנחנו לצד כל הדברים, לצד כל אחרים, יש לנו חוק, שהחוק הכי חשוב לנו, שהוא כבר נפגע מפסיקת הבג"ץ. כשאנחנו רוצים לחוקק, אנחנו רוצים לדעת שזה גם נכנס, או גם בתחילת לוחות הזמנים, גם בתחילת המהות של הדבר הזה. ושאר הדברים, זה בפני עצמו. ואנחנו רואים את זה, את פסקת ההתגברות והתייחסות לזה. באופן כללי, אנחנו צריכים לראות את פסקת ההתגברות, מה שקוראים בכותרת, פסקת ההתגברות, זה בעצם לתת את האפשרות להחזיר את המעמד של הכנסת לחוקק ולהוביל דברים, ולהוביל מדיניות, ולהוביל סדר יום לשונה ולמיד את הבג"ץ בלי להחליש אותו באמת במעמד שצריך להיות לו משהו טבעי. זה לא, גם לא דבר שהוא חריג מאוד במדינת ישראל, זה קורה בהרבה, אז קל וחומר במדינת ישראל שהבג"ץ לפי כל קנה מידה לא מייצג את העם, הוא לא נבחר את העם, יש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה, יש לו תפיסת עולם מאוד ברורה, אז ככה שזה כמעט מתבקש בפני עצמו.
טוב, באמת המסע ומתן בעיצומו, סוגיית התיקים ביהדות התורה כמעט יכול להיות, הייתי אומר, דברים סגורים, אין הרבה ויכוחים. אתם לא שואפים להיות לא שרי ביטחון, לא שרי אוצר.
זה נכון, אבל אין באמת בחלק שלנו, אני המשלתי את ה, כמו שאולי הרבה אחרים, להרכיב פאזל, וכשאתה רוצה להרכיב פאזל מהר, אתה קודם כל עושה את המסגרת. שם זה יותר קל ושם זה, וזה באמת דומה לך. ואחרי את החלקים הקטנים בפנים אתה צריך לראות לפי איך שנסגר. המסגרת עוד לא נסגרה, ושאם הצינות הדתית זה לא נסגר, אבל כשזה יסגר, השאר הדברים יסגרו. אנחנו יודעים שזו תורה.
הזדמנות עכשיו להחיות מחדש, וגם להגן בתקציבים את הרשות המיוחדת שהקמת בזמנו.
ודאי, אין ספק, אנחנו מדברים גם אחד הדברים החשובים, זה תוכנית חומש שצריכה להגיע, כל הדברים שאנחנו אומרים בסופו של דבר, זה צריך להתכנס לתוכנית חומש, להתכנסות לטווח ארוך, אני חושב שזה צריך להיות גם מובן, זה לא מדוגמה תקציב פה, תקציב שם, זה מדבר על דברים יסודיים, שבתוך הממשלה עצמה, בתוך עבודת הממשלה, שלא צריך, לא כל דבר צריך להגיע להסכמים, אנחנו מסתכלים פה עלינו, באמת מסתכלים על לפעמים, למה אני צריך להסכם את הדברים האלה להסכמים כל הם סופקים, זה לא צריך להיות בהסכמים קוליציוניים, זה היה צריך להיות בשוטף. כשמדינה, משרדים, הולכים על מהלכים, צריכים לראות את כל האוכלוסיות, בהתאמות, בהתייחסויות, ובצרכים להכיר את הכל ולעשות את זה. ובעצם תוכנית אומרת לך שהיא צריכה, היא בית מטמיעה את זה בתוך עבודת הממשלה מול הפקידות ולא מול הפקידות והפקידות ולא מדרך פוליטיקאים שאולי, או דברים פוליטיים שהם משתנים והם לא קבועים, דברים שהם צריכים מובנים מאליו. למה אנחנו לא צריכים אחרת מכל תושב במדינת ישראל שיודע שלא משנה אם תחלף השלטון, הוא לא חושב שמחר אין לו לאן לשלוח את הילדים שלו, הוא לא חושב שאין לו מחר את דברי התרבות שלו, צריכי התרבות שלו וצריכי הבריאות שלו וכל מה שהדברים החברתיים שיש לו, והם יודעים שיקבלו את הכל, הוא לא משנה מי ראש הממשלה, בין אם הוא אוהב אותו או לא. הדברים האלה צריכים להיות גם בנויים אצלנו, וכל מה ש... כל הקלעי על קלעי, וכל פעם דרישה כזאת קואליציונית, אנחנו צריכים להיות אחרי זה. הגיע הזמן שאנחנו צריכים להיות אחרי הדבר הזה. במקרה הזה, הערבים הגיעו בעניין הזה להבנה מוקדמת, כבר לפני שנים, זה בא מאוד מאוד לידי ביטוי, כשהם היו בקואליציה פעם האחרונה. אבל אני לא צריך לדמות עצמי, אני מרגיש שאני לא צריך לדמות עצמי לאוכלוסייה אחרת. אנחנו צריכים לדמות עצמנו לעצמנו. והאוכלוסייה הזאת צריכה לקבל את כל משווגי. ודרך אגב, בעניין הזה, גם הבנה יותר רחבה. גם המשרדים הממשלתיים, גם הציבור וגם התקשורת מבינה זה יותר, שצריך לעשות תוכנית חומש ולטפל בכל הדברים שהאוכלוסייה הזאת צריכה לקבל.
חבר הכנסת הרב אורי מקלב, איש דגל התורה, יהדות התורה, תודה רבה, ערב טוב ולהתראות. בהצלחה. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.